אז שבוע טוב לכולם. יזכנו הקדוש ברוך הוא באמת לשבוע טוב, בשורות טובות, מוצאי שבת מברכים. חודש שבט, שיהיו בשורות טובות. לשבת כאן במקום הזה, צלצלות באוזניים, המילים ששליח ציבור אומר אותם בטרם ירידתו לפני התיבה, בימים נוראים, הנני העני ממעש. למקום הזה יש את הקולות שלו, ואת המסרים שלו, ואת העוצמות שלו. ולשבת כאן במקום הזה, יש הרגשה של פחד ומורא. מה נורא המקום הזה? נורא בדרך כלל נתפס אצלנו בקונוטציה קצת שלילית, אבל זה ממש לא נכון. נורא זה מלשון יראה. אז הסביל של יראה זה נורא. מקום שראוי לירא מפניו. אבל זה גם מקום שיש בו הרבה מאוד אהבה. מקום שבקעה ממנו אהבה גדולה לכל יהודי ולכלל ישראל בכלל. ובמקום הזה לשבת, מוצאי שבת מברכים, להתוועד יחד כאיש אחד, ולאחל לכולנו שבוע טוב ובשורות טובות והרבה הצלחה בכל משלח ידינו, אלוקים מסעדנו, שנזכה באמת לשבוע טוב ומבורך.
שבוע טוב. אנחנו מאוד שמחים לחדש את המנהג הזה של מנה ומלכה בביתו של מרן הרב קוק זצ"ל. מנה ומלכה שכנראה, לא כנראה, בטוח, גם הרב בעצמו, מרן הרב זצ"ל, היה נוהג לעשות. היה נוהג לעשות, וכנראה שמנה ומלכה בתקופת הרב היה מחובר עם סעודה שלישית. כי מספרים שסעודה שלישית בחדר הסמוך, חדר האורחים הקרוי, חדר האורחים, הרב היה עורך סעודה שלישית שהיו בה משתתפים עשרות רבות של אנשים, והסעודה השלישית הזאת הייתה סעודה שלישית ארוכה מאוד מאוד, הייתה נגמרת כנראה בחצות הלילה של מוצאי שבת, אז היה כנראה איזה צירוף של גם סעודה שלישית וגם מנה ומלכה יחד. אנחנו ברוך השם בשנה האחרונה חידשנו את המנהג הזה של מנה ומלכה, ונהגנו פה כבר כמה וכמה פעמים, ועכשיו בשעון החורף שהתחדש עלינו, אנחנו מחדשים את המנהג הזה. אנחנו מאוד שמחים לארח את הרב אנדלר, וגם את הרב הראשי שהגיע, הרב לאו, וביחד באמת לחוות את החוויה המיוחדת הזאת, כפי שהרב אנדלר אמר, המקום הקדוש הזה, המקום המיוחד הזה, שבו רוחו של הרב נמצאת, כפי שהרב צבי זצ"ל תמיד היה אומר, שרוחו של מרן הרב נמצאת בבית. הרב צבי זצ"ל היה מהלך כאן, כל כך בזהירות ובעדינות וברגישות, כדי לא לפגוע בכבודו של מקום וכבודו של מרן הרב. על הכיסא של הרב כאן, כמובן, שנמצא כאן, שדרך אגב זה כיסא שקיבל הרב קוק ממלך אנגליה, המלך ג'ורג' החמישי, כאות הוקרה לקשרים המיוחדים ביניהם, כשהוא התמנה להיות הרב הראשי של ארץ ישראל. כמובן שעל הכיסא הזה הרב צבי יהודה מעולם, מעולם לא ישב, אבל הוא בכלל לא רק שלא ישב כאן, הוא בכלל לא הגיע לאזור הזה. האזור הזה של קדימת בית המדרש, קדימת בית המדרש שייכת למרן הרב. הוא היה תמיד מסתובב ומסתופף מאחור, ורק בתאריך אחד מיוחד במינו היה מעיז לעלות כאן על הבימה ולשאת דברים. זה היה בג' באלול, יום הזיכרון של מרן הרב זצ"ל. אז אנחנו באמת מאוד מאוד שמחים לחדש את המנהגים האלה, את המנהג הזה, ומקווים שבעזרת השם המנהג הזה יפיץ אור לכלל ישראל כולו ולעם ישראל כולו.
לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
נאמר פה שבעצם אצל הרב היה לעניין של סעודה שלישית וסעודת מלווה מלכה מחובר ביחד, הכל בהמשך אחד, ויוצא אל תוך עומק מלווה מלכה. ואני רוצה לספר פה איזשהו דבר ששמעתי אותו מחמי, מורי וחמי, הרב הדרי, שמתעסק ומשקיע די הרבה בעניין של כתיבה, בעזרת השם, של דברי התורה שנאמרו כאן בסעודה שלישית. והוא סיפר לי שתוך כדי עבודה, כמובן שיש את הסיכומים שכתב הרב קלמן אליעזר פרנקל, שזה הבסיס לכל העבודה הגדולה של השיחות שנאמרו כאן בסעודה שלישית. יחד עם זה, לאט לאט התחילו להצטבר עוד כל מיני פתקאות, סיכומים, ראשי דברים שנכתבו על ידי אנשים נוספים שהיו באותו המעמד. יום אחד הרב נריה, זכר צדיק לברכה, מביא לחמי, שיבדל לחיים טובים וארוכים, מביא לו פתקה, ועליה סיכום בנקודות של אחת מפרשיות השבוע, שנאמרה בסעודה שלישית. ואומר הרב נריה לחמי, תראה מה אתה יכול לעשות עם זה, תראה אם זה עוזר לך משהו. מי זה, מי כתב? אני לא יודע. זה הגיע אליי, זה נמצא אצלי, מתגלגל, אינני יודע, אבל אתה עכשיו מתעסק בזה, אז אתה תסתכל, אתה תראה. וחמי לוקח את הפיסת נייר הזאת, כתב יד מאוד יפה, מסודר, הופך את הפיסת נייר על הצד השני, זה בלנק של ישיבת שער השמיים. כמובן שברגע שראה את הבלנק הזה, כבר נכנס למכונית ונסע לרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. הגיע לרב שלמה זלמן אוירבך, ואחרי כמה מילים של שלום עליכם, הוא מוציא לו את הפיסת נייר הזאת, שואל אותו אם זה מוכר לו. אז הוא מסתכל על זה, הוא אומר, כן, זה אני כתבתי. ואז הוא מתאר איך שאבא לא הרשה בשום אופן לקום מהשולחן שבת בסעודה שלישית. הוא אומר, לא יכלתי לכבוש את עצמי. געגועים תמיד היו תופסים אותי בסעודה שלישית ללכת אצל הרב. אז מדי פעם בפעם הייתי עובר על הציווי, והייתי ככה מתגנב, ונכנס אצל הרב לשמוע דברי תורה. ובאחד הפעמים זה היה לי כל כך חשוב שכתבתי את זה, מצאתי בבית איזה פיסת נייר מתגוללת, הרמתי ולקחתי וכתבתי, כתבתי את הסיכום, וזה הסיכום. ואז הוא הוסיף, הוא אמר ככה, שלמה זלמן בלשונו הגדול, הוא אמר, ואני מקווה שבעולם העליון לא יהיה נקו לי מזכויותיי על הגן עדן שקיבלתי פה בעולם הזה, באותם דקות שישבתי ביחד עם הרב קוק והקשבתי לדברי תורה שיוצאים מפיו, הלוואי רק שלא ינקו לי מסחרי. זה סיפור.
קבלים בברכה את הרב לאו שליטה. נעשו פתבי עולם ונעבו מלך.
Ich bin der Dolzi, 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 ich b פעם ימי מלך דויזים.
גדול העולמים על ימי מלך דויזים, שנות הלימוד ובדו, ימים על ימי מלך דויזים. עוד
ומדוי ימים על ימי מלך דויזים, שנות הכיפות ומדוי ימים.
הידי אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אלוהי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו הגדול והנורא, והשיב לבבות בבות על בנים ולב נים על אבותם, וישיב לבות לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. הנה ינוכי שום את אליהו הנביא,
בשבת הזאת מברכים חודש שבט פרשת וירא, ואני אגלה פה סוד בהערת שוליים, יום ההולדת ושבת הבר מצווה של הרב הראשי זה השבת הזאת, זה רק מהזיכרון, עניין של הזיכרון פשוט. אנחנו שמחים מאוד שאת המלווה מלכה של השבת הזאת, שהיא מלווה מלכה של שבת מברכים חודש שבט, נעמיד בסימנה של תורת ארץ ישראל. ארץ ישראל בחודש שבט תופסת מקום מיוחד במינו. ארץ ישראל בחודש שבט מציינת את פריחת הארץ, את שמחת הארץ, את שמחת העם בארץ. ובבית המדרש הזה של מרן הרב זצ"ל היו תמיד סובבים כמה דיבורים סביב לנושאים משמעותיים מאוד מן הכתבים ומן הדברים שנאמרו ושנכתבו סביב קדושת הארץ בחודש שבט. מה יותר מתאים שרבה של ארץ ישראל הראשון ורבה של ארץ ישראל הנוכחי בחודש שבט, במוצאי שבת של חודש שבט, שגם יום הולדת, אז הדברים מתחברים זה בזה. מפי מרן הרב זצ"ל שמענו את סיפור המעשה המפורסם, או יותר מדויק, קראנו את סיפור המעשה המפורסם ברבי אריה לוין, כאשר הגיע לארץ בתחילת שנות תפרש עין בית ג' בשנים הללו, כשפגש את הרב קוק ביפו ותהיה לימו מעדנות בין מנחה לערבית, ורב אריה זכר צדיק וקדוש לברכה כתף איזה אילן, איזה פרח, איזה קוץ, ואז כאשר נתקדם לברכה את סגן שר הדתות, הרב אלי בן דן. ורב אריה כתב קיבלי משים פרח קטן או קוץ קטן, והוא מספר, מזדעזע הרב זצ"ל כל כולו ואמר, אין לך פרח שאין לו מזל שאומר לו גדל. ומאז, אומר רב אריה, כותב רב אריה, מאז הרגשתי חמלה לכל דבר בעולם. מי שהכיר את רב אריה לוין יודע שהשיעור הזה על שפת ימה של יפו עם הרב זצ"ל היה האופי של האיש הדגול והקדוש הזה, ושני הנפשמות הגדולות הללו התחברו יחדיו לאהבת הבריות, לאהבת ארץ ישראל, לאהבת עם ישראל ותורת ישראל. הרב צבי יהודה פרסם בשנה אחת מאמר גדול שנקרא בשם נויו של אילן. המאמר נויו של אילן מתייחס לדברים שמופיעים בפרקי אבות, המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, אבל השאלות סביב לנושא הזה ידועות, ומרן הרב צבי יהודה בדברים עמוקים ורחבים ומוסברים היטב מחבר בין נויו של אילן לנויו של אדם לנויו של תורה לנויה של תורה. נויו של אילן הוא סמל ומשל, ונויו של אילן הוא עניין ממש ממשי, ותורת ישראל וארץ ישראל מתחברים יחדיו גם בנויו של אדם המפסיק ממשנתו לומר מה נאה אילן זה. חסידים פירשו מתחייב בנפשו מלשון חיוביות בנפשו, הוסיף עוד חיוביות בנפשו, פירוש חסידי מעניין, אבל אנחנו נשמע הלילה כנראה דברים עמוקים ורחבים בנושא של תורת ארץ ישראל. ראשית לכל אני רוצה להודות לממלא מקום ראש עיריית ירושלים מר דב קלמנוביץ' שהגיע לכאן לברך את המעמד, לברך את הרב. אל נשכח שהרב לפני שהיה רבה הראשי של ארץ ישראל, את זה לא זכר כבוד הרב, היה רבה של ירושלים, ואנחנו מברכים, מבקשים מדוב לדבר.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב. כשנכנסתי ועליתי כאן במדרגות, וזה קורה לי מדי שנה בהקפות השניות, אתה מרגיש את רוחו של הרב שורה בקירות, בבית המדרש, בחצר שלמטה, ואתה לא יכול שלא לחוש כאילו הוא מהלך בינינו. למרות שלא זכינו לראות אותו, אבל למדנו מכתביו, מהגאותיו, אנחנו חשים את העוצמה, את ההקרנה, את היופי שבתורת הרב קוק, שכאן במקום הזה, עם הקדושה הזאת, נותנים לנו את התחושה הזאת. אני שמח שהרב יוחנן פריד מחדש כאן מנהג מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהרב יוחנן משלב את התרבות עם התורה של הרב קוק בצורה כל כך מופלאת, שהוא בעל האכסניה שלנו פה, שאנחנו צריכים להודות לו לא רק על האירוח אלא על היוזמה, וגם לרב ולכל האנשים שבאמת שיזמו את זה, אני ממש מודה מודה מודה. אני חושב שהרב קוק לפחות שני דברים מאוד בולטים, את אהבת הארץ, אהבת הארץ שאני שמח שאתם רוצים כאן לדון כל הנושא הזה. אני חושב שהרב עוד יתלבט בקשר לאהבת הארץ ולשבת הארץ שאנחנו עומדים להתקרב לקראת שנת השמיטה. הדבר הנוסף שאם כאן דיברנו על רקע אישי, בעוד כמה ימים י' ב' שבט, וי' ב' שבט לפני 26 שנה נפצעתי. ואנחנו אוהבים לדבר על אדמת הארץ, על אבני הארץ. זכיתי שנפצעתי שקיימתי את שני הדברים האלה יחד, שנזרק עליי הבקבוק ואני נחלצתי, הייתי שריונר בעברי הצבאי, לא בחיל המודיעין. אתם יודעים שהרב שירת בחיל המודיעין כקצין. בכל זאת שאני ברחתי מהמכונית, נמלקתי מהמכונית והתגלגלתי, התגלגלתי לאפר ולא לא נכבדתי כי זה היה אפר קשה. בצד השני היה רמה של חול וחצץ. התגלגלתי ואז קיימתי גם את האפר וגם את האבנים. ובאמת אהבת הארץ נטועה כולה בתוכנו, וזה הדבר שהרב מאוד אפיין. הנקודה השנייה, הנושא של אהבת הארץ. אהבת הארץ, אהבת העם, התאפיינה מאוד. אני יודע שתמיד מדברים על המסע המושבות של הרב, אבל שמעתי סיפור דווקא שהיה פה בסביבה הזאת, ברחובות הקרובים האלה. הרב תמיד שאחרי התפילה יצא וליוו אותו ציבור המתפללים, עבר כאן ברחובות האלה והסתובב. יום אחד, בשבת מסוימת, יהודי שאז קראו לו חופשי, רצה להפגין נגד הקדושה של השבת שרוצים לחולל פה בעיר. ואז הצית סיגריה. הרב קוק עזב את חבורת מלוויו, רץ לאותו יהודי, לחץ את ידו, חיבק אותו, ואותו יהודי מספר שמרוב הבושה הוא החזיק את הסיגריה בתוך ידו עד שידו נחוותה. אהבת הארץ היא הדבר האופייני מאוד למשפחת לאו. הרב ישראל מאיר הגיע לארץ אחרי שהוא ניצול שואה, ושהוגיע וכן ורבנות, הוא לא בחר מקומות קלאסיים דתיים. התחיל בנתניה, עיר קייט, בתל אביב בתור רב שכונה. ואחר כך בנתניה, המשיך לתל אביב, ערים חילוניות לחלוטין, עד שהוגיע לכס הרבנות הראשית. גם בנו ממשיך דרכו, התחיל בשוהם, עיר שינה מאופיינת כעיר דתית, המשיך במודיעין. ובמודיעין, אתם יודעים, יש שלושה רבנים. וכאן יש לי קריאה. אני היום משמש בתפקיד כמשנה לראש העיר ירושלים. הרב, כרב ראשי, יושב איתנו גם סגן שר הדתות. אנחנו רוצים רב בירושלים. 10 שנים אין לנו רב בירושלים. לא בחרנו עדיין. אני חושב שזו אמירה מאוד מאוד לא נעימה. שבוע טוב, הרב שטרן. זה שעשר שנים אין לנו כאן בירושלים רב, זה לא רק בעיה הלכתית, זה בעיה הצהרתית. אם עיר לא זקוקה לרב 10 שנים, אולי היא לא זקוקה לעוד 10 שנים לרב. אנחנו חייבים רב. אני פונה כאן לרב מדהן, לרב לאור, שאומנם זה לא בתחום סמכותו, אבל בתחום כן השפעתו. תנו לנו רב. שבוע טוב.
שבוע טוב ותודה רבה. אנחנו נשמע עוד את הרב אנדלר באיזה ניגון ונבקש מהרב לאו לשאת את דבריו. הראשי, הרב דוד לאו שליטה, נעשה דברים בנושא תורת ארץ ישראל, בכלל.
אבל נפשם שיראו אותך, אמנם כדאי שיראו אותך גם.
שבוע טוב. תבינו שבשנייה שנכנסתי לכאן, אז קודם כל, מעבר לקהל היפה והמכובד כאן, העין מיד נתפסה לתמונה הזאת, ומן לרגע המחשבה של זה ענקי עולם מדובר פה על הבמה הזאת, אז אני עומד בתחתית הבמה, אני לא עומד על הבמה עצמה. מדובר פה בענקי עולם שאנחנו מנסים לאחוז בשיפוליהם. כבוד הרבנים, אישי הציבור, מוריי ורבותיי, בלי פרשת שבוע הרי אי אפשר. אז אני מבקש להתחיל קודם כל ללמוד נקודה מתוך פרשת השבוע שהיא תגיע גם אל תורת ארץ ישראל. התחלת הרב יוחנן, התחלת בכך שאנחנו מברכים חודש שבט לקראת ראש חודש, לקראת ראש השנה לאילנות. א' בשבט הוא ראש השנה לאילנות לשיטת בית שמאי. ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות לשיטת בית הלל. כילד בתל אביב אני זוכר את עצמי מהרהר ראש השנה לאילנות מה המשמעות. היה ברור לי שכמו שיש לנו ראש השנה יום הכיפורים, ימים נוראים, אז כילד היה יום הדין, השנה יום הדין שלהם. אולי הם גם זוכים ליום הכיפורים, מחילה, למרות שהם מחלה. וכשראיתי גם בתקופת החורף לפעמים הרוחות מנהלו, את העצים הלוך ושוב, אז דימיתי לעצמי כילד שהעצים מתפללים. עוד הרבה לפני ששמעתי על רב נחמן ועל שירת העשבים. אבל היה ברור לי... וראיתי את המשנה שמדברת על ראש השנה. לפירות האילן יש את המועד שלו. למים יש את המועד שלהם. אי מתי נידונים על כל דבר ודבר? זה לא בתאריך הזה. ואז הבנתי שראש השנה לאילנות יש לו משמעות אחרת, משמעויות הלכתיות, עורלה, תרומות ומעשרות, משמעויות שקובעות את מצוות יישובה של הארץ. אבל יבורכו כל מי שמייחדים את חודש שבט בעקבות ראש השנה לאילנות, מייחדים אותו לחיזוק של לימוד בענייני הארץ, חיזוק של לימוד במצוות הארץ, בסדר זרעים, שעד לפני 200 שנה היה כספר חתום. אתה רואה פער גדול מתקופתם של הראשונים ועד לגאון מווילנה ובעקבותיו, בעקבות עליית תלמידיו, אז אתה כבר מזהה פתאום בעד השולחן, אפשר לראות על השולחן ערוך, תז ושח ביורה דעה על כל הנושאים האחרים. במצוות תלויות בארץ כל כך מעט, ולעומת זאת הגר"א מתחיל בהרחבה, אחר כך כבר בעד השולחן, ואז הגיעו לכאן יושבי הארץ ומיישבי הארץ, ואז קם הרב והאיר לא רק את שבת הארץ. כל הנקודות הללו זכינו אנחנו, היושבים בציון, זכינו אנחנו להרגיש מעט ולגעת מעט בתורת הארץ, וטוב שחודש שבט כראש השנה לאילנות, גם במקומות שאינם מבאי בית כנסת יום יום, אני לא אוהב את הביטוי ערים חילוניות, אנחנו יודעים דבר אחד, יש ביטויי חולין ויש ביטויי קדושה, כאשר נעמוד ונזכה במהרה לראות גם את הרב עומד ככהן בהר הקודש, שם יש את הביטוי של קדושה ושל זרים שבהם יש פחות קדושה מאשר ביטויי קדושה של כהנים. ומעבר לכך, כל עם ישראל כולם קדושים. והיות שכך, גם בערים, נכון, גדלנו בערים שאינם, רוב הציבור שם אינו מבאי בית כנסת ביום יום, נגדיר זאת כך, אבל זו ההזדמנות החודש שלהם לגעת, לעסוק בקדושתה של הארץ, בחשיבותה של הארץ, וככל שיהודי יותר חי את תורת השם, יודע גם לעסוק ולהיכנס פנימה אל תוך המצוות ולחזק עצמו, בוודאי בחודש שבט ובוודאי בשנה השישית, במצוות התלויות בארץ שהם יסוד אחיזתנו לזכות לקדושתה של הארץ. קראנו בשבת על 7 מתוך 10 המכות. 7 מתוך 10 המכות מופיעות בפרשת וארא. על השמינית קראנו כבר היום אחר הצהריים בפרשת בו, והמכות יש בהן נקודה מיוחדת מאוד. בואו נשים לב. המכה הראשונה, מכת דם. 7 ימים סובלים כל מצרים סבל איום ונורא. אין מים, אין לשתות. חז"ל אומרים שבני ישראל העשירו, הפכו להיות עשירים בעקבות המכה, מכיוון שכאשר בא מצרי לקחת מהיהודי כוס מים, היא הפכה לדם. אבל אם הוא שילם עליה, היא נשארה מים. עם ישראל העשירו עושר רב באותה מכה מיוחדת. 7 ימים של סבל, וגם אם מישהו רוצה לאכול דגים, הדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור. מכה איומה. מה עושה פרעה במכה הזאת? שום דבר. לא שומעים אותו מבקש, לא שומעים אותו מנסה משהו, ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שט ליבו גם לזאת. הולך הביתה. 7 ימים. ויבאש היאור. גם הריח לא היה נעים להיות שם. אבל שום דבר לא עושה פרעה בנושא. מגיעה המכה השנייה, מכה צפרדע. גם ייסורים איומים על כל מצרים. ועלו ובאו בביתך, בחדר משכבך, מיתתך, בבית עבדיך, בעמך, בתנוריך, במשארותיך. בלי סוף מסתובבים להם צפרדעים. כאן פרעה כבר צועק. הולך פרעה וקורא למשה ולאהרון, הוא מבקש להתפלל. שואל אותו משה, מתי אתה רוצה? היום? למחר. פרעה מושך את זה עוד יום. כותב אבן עזרא שפרעה חושב לעצמו, אולי משה מכיר בכוכבים ויודע שעכשיו זמנם ללכת, לכן אבקש למחר. הוא מוכן לסבול עוד יום לנסות לעשות סדר כלשהו. מגיעה המכה השלישית, קינים. מה עושה בפרעה? מתגרד. שום דבר חוץ מזה. פרעה לא עושה כלום. וחז"ל מלמדים אותנו שכל מכה משמשת 7 ימים, ופרעה לא פועל שום פעולה. מגיעה מכה נוספת. אחרי שיש לנו את המכה שכבר המבינים החרטומים, אצבע אלוקים היא. גם הם כבר מבינים שזה בלתי אפשרי. ואז מגיעה מכת ערוב. מה עושה פרעה? צועק. גם כאן הוא מבקש ממשה, יסר מעליי את המוות הזה. מכת דבר. מה עושה פרעה? שום דבר. הבהמות מתות. שום דבר, הוא לא עושה כלום. מגיעה מכת שכין. מגרד נורא, החרטומים לא יכולים לעמוד מפני משה. מה עושה פרעה? כלום. שום דבר. מכת ברד? פרעה בריצה. הוא כבר מוכן להודות ואומר, חטאתי הפעם. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. בליצנות היו אומרים שהוא מוכן גם לפסק אחרת. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. הם לא בסדר, אני משהו. הוא מבקש, הוא מתחנן, ואומר לו, משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפי אל השם. מגיעה מכת הרבה, שוב פרעה מבקש. גם לפני כן העבדים שלו מבקשים, וגם הוא עצמו. חושך, הוא לא עושה כלום. מכת בכורות, הוא רץ, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בככם יוצג, וברכתם גם אותי, רק תלכו. שואל רבינו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, ואומר, אני לא מבין. מה הקריטריונים של פרעה? מתי הוא צועק ומתי לא? מתי הוא מבקש ומתי לא מפריע לו? אומר האור החיים תשובה שכשאני עומד כאן בבית המדרש הקדוש הזה, הרגשתי, כשנכנסתי לכאן, הרגשתי את החובה לומר את המילים הללו, כי זה פשוט ההפך. אומר האור החיים, אתם יודעים מתי צועק פרעה? כאשר זה נוגע אליו. מכת דם לא נגעה לפרעה, התורה מעידה, ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שט ליבו גם לזאת. אומרים חז"ל, מהפסוק הזה למדנו, איך הוא לא מרגיש? מה, אתה לא צמא? שבעה ימים? הוא לא הרגיש כי הוא לא סבל מהמכה הזאת. למה? יש כמה תשובות בחז"ל. העריך לו השם מפה, הוא גידל את משה, יש תשובות. אבל הוא לא סבל ממכת דם. העם שלך סובל שבעה ימים, נורא והיום. לא מפריע לו. כולם סובלים. הוא יש לו? שיהיה. צפרדיה, זה כבר בבית שלו. בך, במיטתך, בתוך המיטה שלו, בחדר משכבך, בארון. זה בלתי אפשרי לחיות. הקולות, הרעשים, זה כבר מפריע לו. כאן הוא צועק. קינים מתגרדים כולם. הוא מסתדר. זה עדיין לא מאיים עליו יותר מדי. מכת ערוב מאיימת עליו. בעלי חיים, חז"ל מתארים חיה בשם סילונית. זה מאיים עליו. דבר שמאיים עליו זה מטריד אותו. זה מאיים על העם שלו, לא מפריע לו. דבר, בעלי החיים מתים, לא מעניין אותו. שכין, כולם מתגרדים, לא מפריע לו. ברד הוא מפחד שיפול עליו, אז הוא מתפלל. הרבה, הרבה יאכל גם את החיטה והכוסמת שנותרו, אותן אלו שאפילות הנה, הוא מתפלל, הוא צועק. חושך, לא מפריע לו. בכורות הוא מפחד על עצמו. אומר רבינו חיים בן עטר, תראו מה זה פרעה. איזו דמות איומה של מנהיג יש לנו פה. מי שכל מה שמעניין אותו זה רק עצמו ועצמו בלבד. לא מעניין אותו שהעם שלו סובל. לא מעניין אותו שאין להם מה לאכול. לא מפריע לו שאין להם מה לשתות. לא מפריע לו שמתגרדים, סובלים. שום דבר, אצלו הכל בסדר. אם אצלו הכל בסדר, איזה הפך עצום מעידה לנו התורה על משה רבינו. מתוך 80 שנות חייו הראשונות, מה אנחנו יודעים? הוא יוצא אל אחיו וירא בסבלותם. הוא יוצא אל אחיו ורואה איש עברי מכה, איש עברי שני, שני אנשים עברים ניצים. הוא רואה בנות של מדיין זרות, הוא לא מכיר אותן בכלל, אבל הוא רואה שהן זקוקות לעזרה, ויקום משה ויושיען. איזה הפך גמור. הזכרתם לפני רגע את מסע הרבנים. הבית הזה, בית של מי שראה את העם כולו אל מול עיניו. אנחנו יודעים שיש הבדל בין תלמוד ארץ ישראל לתלמוד בבלי. יש מקל נועם ויש מקל חובלים. וחז"ל מגדירים את תלמודה של ארץ ישראל במילים לא קלות. אבל מחנך דגול הוא כמו אדם שמנגן על כינור. הוא יכול להוציא ולהפיק צלילים יפהפיים. הוא יכול גם להשמיע קולות איומים. במה זה תלוי? אם הוא יודע מתי ללחוץ ומתי להרפות. מתי להשתמש במקל נועם ומתי להשתמש במקל חובלים. ידע הרב גם להשתמש במקל חובלים. מאוד ידע. הוא ידע בהחלט לעמוד על עקרונות של תורת השם, לעמוד על העקרונות ולעמוד על הדברים החשובים, ידע ועוד איך ידע. אבל הוא גם ידע את הסוד הגדול של שילוב של מקל נועם. לדעת ולראות שיש מקומות שאם תלחץ, פגעת, לא הועלת. ואם תרפה, הבאת ברכה. רב מאיר שמחה, כהן מדווינסק, בעל אור שמח, אומר את המילים הללו במשך חוכמה. כשהוא מדבר בפרשת תזריע על פסוק שהתורה מתארת וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ואז מתארת התורה את מצבו של הנגע, ומסיים את התורה וראה הוא הכהן ותימא אותו. שואל רב מאיר שמחה, למה התורה כופלת את הביטויים? וראה הכהן את הנגע, ראה את המצב ותימא אותו. למה צריך לחזור ולומר וראה הוא הכהן פעם נוספת? אומר המשך חוכמה, כי נאמרו לנו כאן הנחיות לרבנים, לכהנים, למנהיגי ציבור, איך להסתכל על דבר. כל כך אופייני הדבר לרב קוק. וראה הכהן את הנגע, ייתכן שהנגע הזה הוא נגע בעייתי, ומבחינת ההלכה צריכים לטמא. מבחינת ההלכה אין שום מקום כרגע שהנגע יהיה טהור. זו עובדה, זו מציאות. הוא עומד בכל הפרימטרים, בכל ההגדרות של נגע טמא. אבל צריך גם וראה הוא הכהן לראות. זה יכול להיות את האדם שאולי מדובר על חתן בימי המשתה, אסור לטמא אותו. תראה את האדם. זה יכול להיות וראה הוא הכהן את המועד, את הזמן. שבעת ימי חול המועד, שבעת ימי המועד אין בהם טומאה. צריך לראות גם את הדבר עצמו וגם את האדם. יש אדם שאם אתה תחמיר לו, תפסת מרובה, לא תפסת. יש אדם שאם אתה מקל לו, לאדם הזה, הקולה הזאת הוא כבר ילמד ממנה קולות בלי סוף. וראה הכהן וראה הוא הכהן. כך שבתורת ארץ ישראל, כשאנחנו מדברים על מקל חובלים, אבל יודעים לשלב בה גם את מקל נועם, כי שני החלקים אחד הם. רק צריך הכהן לאחוז ביד ולראות במה להשתמש, במה ללחוץ, איך ללחוץ ואימתי גם להרפות. אלו הנקודות המהותיות, אלו הנקודות המשמעותיות. זכינו, ואנחנו במוצאי שבת, שבה הובטחה לנו ארץ הקודש, והבאתי אתכם אל הארץ. אז חז"ל דנים האם זו גם אחת מהלשונות של גאולה, לכן אנחנו מוזגים כוס ולא שותים. אבל הובטחנו והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. אני השם. המילה מורשה מופיעה רק עוד פעם אחת בתורה. רק בעוד מקום אחד בחמישה חומשי תורה מופיעה המילה הזו פעם נוספת. פסוק שמלמדים אותנו חכמים לומר אותו לילד מרגע שהוא מתחיל להבין משהו. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. סבי מורי, רב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, רבה של תל אביב, שאגב, הגיע לארץ ביום א' שבט תרצ"ה, עבורי זה גם יום הצלה, כי אלמלא אותו יום, חלילה, אני לא יודע אם הוא לא היה נשאר עם בני משפחתו וקהילתו שם בפולין, סתם גם דבר, אולי רק אחלוק אתכם לרגע אחד, הוא נבחר לרב קהילה ריפין בפולין, אברך צעיר, ואז הוא יושב בליל הסדר עם גיסו, חבר שלו שלמד איתו אצל רבי מנחם זמבה במטיבטה בוורשה, אח של הסבתא שלי, אברך בשם דוד ברוך, יושב עם גיסו, ובליל הסדר בא הגיס להיות יחד עם אחותו וגיסו, שהם נמצאים עם הקהילה. ואז הוא אומר, בליל הסדר השתה הכה, לשנה הבאה בארעד ישראל. למה רק להגיד? למה רק לומר מילה? אנחנו את ההשתדלות שלנו צריכים לעשות. וגיסו שחזר לוורשה, בכל המועד לקח, והם כתבו בכל המועד, כי זה היה החלטה של כתיבת מצווה, הוא כתב בקשה לסרטיפיקט לעלות לארץ הקודש, השנה היא אחרי פסח, חול המועד פסח תף רי צדי דלת. ובאזור הקיץ, שבת נחמו, מגיעה הגלויה, הודעה שאכן אושרה בקשת העלייה, והם זוכים להיכנס, להגיע לארץ. אבא שלו ואמא שלו לא רצו לדבר איתו. סבא וסבתא שלו כעסו עליו. אתה הולך למקום שלא מכירים, פה בפולין יש לך משרה, מזכורת, לאיפה אתה הולך? איך תחיה שם? אבל אדמת הקודש בערה בו, והוא קם והלך, ואגב הצליח גם להביא בעקבותיו את ההורים ואת הסבא והסבתא שתמונים לידו בנחלת יצחק. ובאלף שבט תף רי צדי ה', זו הייתה שבת, האונייה הגיעה, הם ירדו מהאונייה, השאירו את כל מטלטליהם, ואחר כך גם לא מצאו אותם, אבל ארץ ישראל נקנית בייסורים, וזה בסדר. והוא עלה לירושלים, והוא הגיע לכאן, אל הבית הגדול, ברחוב עובדיה, היינו הולכים ללמוד ברחוב עובדיה, ואת המכתב אתה בוודאי זוכר, מכתב חם מאוד שכתב הרב קוק על סבי מורי, והוסיף הרב צבי יהודה, ומי יכול להכחיש את הארי החי על המכתב, הוא מאוד התפעל מהתארים. סבי הרב פרנקל הסב את שימת הלב שהמילה מורשה כתובה בשתי הפעמים הללו בלבד בתורה. ארץ ישראל נתתי אותה לכם מורשה, אני השם, ותורה מורשה קהילת יעקב. שני דברים. לא כתוב כאן ירושה. מדגישה התורה ואומרת מורשה. למה ירושה לא נאמרה כאן? מדוע משתמשת התורה במילה מורשה? אמר הרב פרנקל, מכיוון שירושה יורש אדם אוטומטית. אביו, אמו, קרובי המשפחה, בהתאם לדין תורה, נפטרו, הוא יורש אותם. מורשה זה דבר שהוא צריך גם לעשות משהו פעיל. צריך לקבל את המורשה הזאת. זו לא ירושה שמגיעה מתוקף היותו בן נכד. הוא צריך גם לעשות פעולה. זכינו, אני זכיתי, נולדתי כאן בארץ הקודש. אבל זה לא דבר שבא בפני עצמו, דבר אוטומטי. להרגיש שאתה חי כאן בארץ הקודש. תורה, בסדר, אז אתה יודע שיש תורה. להרגיש את זה, לחיות את זה, ולהנחיל את זה הלאה, להוריש את זה הלאה. התורה מצווה לנו ואומרת לנו מורשה. זו מורשה שקיבלתם, אבל זה לא דבר שמגיע כמובן מאליו. תעשו משהו כדי לזכות לזה. שכל אחד ואחד יעשה את המעמד שלו, להרגיש את המיוחדות של המתנה, להרגיש את הקשר של שתי המורשות הללו, את הקשר הבלתי ניתן להפרדה בין תורה לבין ארץ ישראל. כי מקום קיום המצוות לימדונו חז"ל בארץ ישראל. מקום הבנת התורה של אוויר הבחקים בארץ ישראל. וארץ ישראל חייבת תורה. ארץ ישראל ללא תורה, הארץ לא יכולה להרגיש אותנו. חסר לה. חלילה שלא תגענה, לא יקיעו הביטויים הקשים של פרשת אחרי מות. התורה מדברת על מושג של ארץ ישראל, רק תשמרו, תשמרו עצמכם עליה. כל יום אנחנו אומרים בוקר וערב בקריאת שמה. ישמרו לכם, כי אם חלילה סרתם, אז חלילה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. אבל והיה אם שמוע תשמעו, אז ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלכוש. נתתי עשב בשדך לבהמתך. אז יש ולימדתם אותם את בניכם מורשה שאתם מורישים להם. אז יש למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. תורה וארץ ישראל זה מושג אחד ששניהם מורשה, ואת שניהם בבית מדרשו של הרב קוק למדנו להנחיל ולהמשיך את זה הלאה, ולדעת ולשלב את מקלות החובלים והנועם כדי להנחיל את המורשה ולהעבירה הלאה לדורות הבאים, להעבירה כדי שנזכה במהרה שבהר מרום הרים נבוא ונתבשר בבשורת הגאולה, ונראה בעזרת השם את הבית הגדול והקדוש עומד על מכונו, כהנים בעבודתם, לויים בדוכנם, ישראל במעמדם, ססים ושמחים בהשראת השכינה שתבוא עלינו במהרה.
אני מתלבט אם יש צורך להציג את הרב אריה הנדלר.
זכינו שהרב אריה אנדלר לא רק מנגן בכלי, אלא גם מנגן בדברים, בנועם הליכותיו. ואם יש מושג שנקרא מקל נועם, זה הקלרינט של הרב אריה. זה מקל של נועם. אני מבקש מכבוד הרב.
ברשות הרב לאו, ברשות כל המסובים, אנחנו מדברים פה בענייני ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל. לפעמים קצת חבל לי שאנחנו בתפיסת העולם שלנו, אודות ארץ ישראל, לא מאמצים דיינו, אל ליבנו, את התורות החסידיות, שהייתה בהן לא רק אהבת ארץ ישראל גדולה, אלא גם דרך של הסתכלות, דרך של עבודה, דרך של איך לקבל את הדברים. לא רק אמירה סתם, אלא ממש אידיאולוגיה שלמה שעמדה מאחורי הגישה לארץ ישראל. וכעת, אני ממש לא יודע מה להגיד, מכיוון שעומדים פה בפי הלב, עומדים כל כך הרבה דברי תורה, שכל אחד מפרקס לצאת ואומר, עכשיו תורי, עכשיו אני, אבל כמדומני, רוצה אני להתחיל בדבריו של רב שלמה למרדומסק, גם הוא הכהן הגדול. והוא אמר כך, כתוב, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. דרך אגב, על המאמר הזה של רב שלמה מלא, כתב הרב מימון מאמר שלם, אני חושב בסיני ובתלפיות, אם אני לא טועה. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואה אשר חילה השם בה, גופרית ומלח שרפה כל ארצה, לא תיזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה עד מה וצבעים וכו'. ואמרו, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? שאל רב שלמה מלא, למה הפתיח של המאמרה הזאת מתחיל עם ואמר הדור האחרון? למה ההתחלה ואמר הדור האחרון? שזה כביכול התייחסות ספציפית לדור מסוים. אמר רב שלמה למרדומסק, הדור שיתעורר לשאול על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, שיראה את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה, ויתעורר לשאול על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, זה יהיה הדור האחרון. רב שלמה למרדומסק כתב את זה 50 שנה לערך לפני פרוץ הציונות. והוא במעין מבט של ציון דורש אין לה מכלל דבי דרישה, התבטא על הדבר הזה ואמר שזה הדור שיהיה הדור האחרון. בעינינו ראינו, בעינינו ראינו שאם ההתעוררות לשאול על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, כבר זכינו והתחלנו את המהלך של הדור האחרון. ועל זה הוא ממשיך ואומר שיש לנו שלוש פרשיות בתורה שהתחדשו כתוצאה מתביעה של בני אדם. יש לנו את הסיפור של נושאי ארונו של יוסף פסח שני, יש לנו את הסיפור של בנות צלופחד, ובעקבות כך יש לנו גם את הסיפור של שבט יוסף. בכל שלושת הסיפורים באים יהודים טובים אל משה רבינו וטוענים, למה ניגרע? טוענים, למה ניגרע? יש איזה מין הרגשה, אני רוצה, אבל אני רוצה. ומה קורה ברגע שאדם צועק אני רוצה? אז הקדוש ברוך הוא מחדש פרשייה חדשה שנקראת פרשיית בנות צלופחת, ירושת הבנות, שנקראת עניין השבטים בני יוסף, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, ומתחדשת פרשיית פסח שני. רק בגלל שלמישהו זה היה אכפת שהוא מפסיד. ואז הוא בא ואומר, אם זה כך, כמה אנחנו צריכים להתחזק בדרישה של ארץ ישראל. הוא אומר, אם אנחנו נצעק, אם אנחנו נבקש, עם כל הלב, אם נתחנן, אם נבקש באמת, 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 הרי זה ברור, הקדוש ברוך הוא יכתוב פרשייה חדשה ולא תיסוב נחלה, היא ארץ ישראל, ממטה עם ישראל למטה אחר הם הישמעאלים. כך הוא כותב בספר שלו, פרשת מסעי. וזה כל כך, כשאתה עומד ואתה מסתכל, כבר באיזושהי נקודה מסוימת של אחרי, ואתה מסתכל אחורה, אתה מסתכל על התהליך, ואתה רואה, וואו, איך שצדקו הדברים, שארץ ישראל מבקשת, שנבקש אותה. באחד המסעות שנסעתי עם בני נוער לפולין, היה איתנו יהודי ניצול שואה, ממרכז שפיר, יהודי עובד אדמה, והוא סיפר, את השנים הראשונות של עבודת האדמה. אומר, 3 שנים השקעתי את כספי, את עוני ואת מרצי באדמה, והיא לא נענתה לי. אתם יודעים למה? היא הסתכלה עליי ושאלה אותי, תגיד, אתה רציני? אתה רציני בעניין הזה? אתה הולך עד הסוף? הוא אומר, התעוררתי בכל בוקר, הייתי יוצא אל האדמה והייתי אומר לה, אני רציני, אני ממשיך. זרעתי, עיבדתי, לא הוצאתי את מה שהכנסתי בתוך האדמה. והאדמה הסתכלה עליי ושאלה אותי כל הזמן אם אני רציני. אחרי 3 שנים, בשנה הרביעית, האדמה התחילה לתת את כוחה לי, ומאז אני מתפרנס וחיתנתי ילדים, ואני עוזר לנכדים, את הכל אני מוציא כסף טוב מן האדמה. רק בגלל דבר אחד, משום שהייתי רציני. הלכתי עד הסוף. האמנתי באדמה הזאת, והלכתי איתה עד הסוף. אז זהו, האדמה הזאת, הארץ ישראל הזאת, כל כך כל כך מבקשת, מתחננת, במידה שרצו עבדיך את אבניה, מספרים שיהודי אחד היה בארץ ישראל וחזר, חזרה לפולין, והוא פגש את רבי יצחק למבורקי. אז רבי יצחק למבורקי שאל אותו, מה אתה עושה פה? הרי הלכת לארץ ישראל? הוא אומר, לא הסתדרתי. למה לא הסתדרת? אז הוא אומר, אין פרנסה, אין מים, אין אוכל, אין שום דבר. אז רבי יצחק למבורקי הסתכל עליו, אמר לו, תמהני, מה כל כך רע עשית שארץ ישראל לא נגלתה לפניך? זה נגמר העניין. אז מסתבר שברגע שאדם מסתכל על הארץ הזאת בטובת עין, וברגע שאדם מסתכל על הארץ הזאת באהבה, אז גם הארץ הזאת מדברת את הדיבור שלה.
ברשות כבוד הרב, ראשי הרב לאו, כבוד כל האנשים הנכבדים וכל הציבור החשוב הנכבד הזה, גם אני אצטרף באיזה דבר לומר לכבוד האירוע המרגש הזה שאנחנו מקיימים וממשיכים לקיים, וכדאי שנמשיך ונקיים את המסורת היפה הזו של מלווה מלכה בבית הרב, המקום הקדוש הזה. באמת, כשמדובר על תורת ארץ ישראל, אז מי לנו גדול ממרן הרב זצ"ל, שהעניין הזה של ארץ ישראל היה אצלו הדבר אולי מרכזי, שאותו הוא גם חידש. החידוש העיקרי שלו היה שזה לא היה בדרשות, אלא שזה היה באופן מעשי. הוא היה הראשון, ואחריו הרב צבי יהודה מורנו ורבינו, שהכניס את העניין הזה של ארץ ישראל כיסוד גדול, אמיתי ומעשי, שמה שאנחנו מקיימים היום זהו הדבר החשוב והגדול, שבזכותו, בזכות המסירות נפש של יהודים שהתמסרו לקיים ולבנות את הארץ, אז מזה אנחנו גם נזכה לקיים, שיתקיים בנו כל הדברים היפים והטובים והחשובים של ההבטחה לארץ ישראל, כל מה שדיברו וכל מה שנאמר בתורה. הרב בעצמו היה ער גם לאיזו הרגשה של אולי קצת, הייתו הרגשה גם בזמנו וגם בזמננו כנגד דברים שאינם נראים לנו כל כך מתאימים לאותו חזון גדול של עם ישראל בארץ ישראל, אבל הביטחון הגדול שלו היה שתבוא בעזרת השם, כמו שהוא כותב, אני ביטאתי את הדבר הזה באיזה דברים שכתבנו עכשיו פה, שתהיה איזושהי הזרחה גדולה, פנימית, עמוקה, שהיא בעזרת השם תבוא עלינו ותשנה ותיתן לנו את האפשרות להתרומם כפי שבאמת צריך להתרומם בארץ ישראל. בינתיים אנחנו נעשה וצריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות. ולא להאריך בדברים אני רוצה, אבל אולי במילה אחת לומר מתוך, הזכיר הרב מקודם את הפסוקים של קריאת שמע, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי ימי השמיים על הארץ. אז אני תמיד, נראה לי, אנחנו רגילים לצד אחד לפרש את הפסוק הזה, כי ימי השמיים על הארץ, מה הפירוש? הפירוש כי ימי השמיים, אז אנחנו רגילים, נדמה לי שככה רגילים להסביר, שהכוונה היא ימים ארוכים, שיהיה הרבה ימים, שזה הכוונה כי ימי השמיים על הארץ. ואני כבר, זה זמן, מתוך מחשבה ותוך מה שאנחנו אומרים, אני חושב שמותר לומר קצת הסבר גם קצת אחר. כי ימי השמיים על הארץ, כי באמת יש פה באמת שני דברים שצריך לחבר אותם. לחבר אותם, את ימי השמיים על הארץ. המציאות המיוחדת של עם ישראל בארץ ישראל איננה מציאות רגילה של כל העמים. וכל מה שעובר עלינו זה בעצם רק מוכיח שאנחנו באמת לא יכולים לחשוב שאנחנו ככל העמים, שמה שאצל כל העולם זה דבר טבעי בחיים הרגילים שמקיים עם בארצו, זה לא דבר שהולך פה בצורה כל כך פשוטה. כאן הדברים הם דברים שמכוונים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה, זה כימי השמיים על הארץ. כאן צריך, כמו שאומרים, להתחבר עם הדברים החשובים שיש לנו מתוך או הדרכות של שמיים לקיים אותם על הארץ. וזה כאשר אנחנו מקיימים את הדברים כמו שצריך, אז כימי השמיים על הארץ זה בעצם הכוח המניע, כמו שאפשר לומר, תמיד יש דם שזורם בעורקים והוא מחיה את הגוף, יש דם שזורם בעורקים גם של ציבור גדול, והדם הזה, המציאות הזו של מה שזורם בעורקי עם ישראל, זה תורה ומצוות, זה כימי השמיים על הארץ. אז את זה אנחנו צריכים כמובן לקוות ולהתפלל שנזכה לכך, ובינתיים להמשיך במסירות הגדולה שיש לנו לארץ ישראל, ולהיות בטוחים שבעזרת השם נזכה שבאמת, כמו שהרב אמר, אור גדול יחכה לנו ויבוא וישלים את הדברים שאנחנו מצפים ומאמינים לראותם במהרה בימינו בקרוב.
השם ליעקב, אל תירבדי יעקב. נענה לבון יעקב, אל תירבדי יעקב. אתה השם שבות יעקב, אל תירבדי יעקב. עד השם את יעקב, אל תירב יעקב. צווה ישועות יעקב, אל תירב יעקב. קול קול יעקב, אל תירב יעקב. רוני ושמחי ליעקב, אל תירבדי יעקב. שב השם את שבות יעקב, אל תירבדי יעקב. תיתן אמת ליעקב, אל תירבדי יעקב. שב השם את שבות יעקב, אל תירבדי יעקב. תיתן אמת אמת ליעקב, אל תירבדי יעקב.
צווה, הרב יוצא, אנחנו ממשיכים. צווי ישות יעקב, צווי 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 ישות יעקב, צווי 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 ישות יעקב, צווי 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 ישות יעקב, צווי 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 ישוב ובובות יעקב, צווי 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 ישוב ובובות יעקב, צווי 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 יעקב, צווי 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 ישוב ובובות יעקב, צווי 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 ישוב ובובות יעקב, צווי צווי ישוב ובובות יעקב, צווי 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 ישוב ובובות תביך עוזר ישמע בבית זה כל ססון וכל שמחה חודש הזה וכיבובה תביך עוזר ישמע בבית זה כל ססון וכל שמחה חזק למעלה
רבותיי, מי שיודע שיצטרף, מי שלא יודע שילמד, ועל הכל רב אריה, בפעם הבאה שאתה פה ונגן כפליים יפה מהיופי הזה, אז נשיר את השיר של הרב, וזה שיר הרב, מי שיודע שיצטרף, רב שמואל הכהן. נשמח ליבי וגיבי וקרבי
וירום ועזרה וניסה הצביר את הדת יריה ולביא ויביא לי את אליהו הנביא וניחומים ימלאו כמיותיים ושסות ידשן עצמותיי ומציון תהבון התנחומותיי כי יפך לשחר ערבי ולהביא לי את אליהו הנביא ומגלות לי יקרא לדרום מכך את זה לאור ומארץ מפליה להרמו, למרום הרימים המקבו.
ומבשר טוב יניס כל
הצבי, ולא יביא לי את אליהו הנביא, את אליהו הנביא. ובניי מוצאים
עברים, וירסו יחד לעדרים, וירון
ובראש הערים, ולקט כל הנבזרים. אל ארץ עיני והנביא, ולא יביא לי את אליהו הנביא, את אליהו הנביא. ולדבבות המולות ורוח החיים, ולפחים כמולים את השמיים, ולפשות נורשים שהרלן מצהריים, ויקום יהודה וירושלים, לסמך רבב נערי וסבי. ולא יביא לי את אליהו הנביא, את אליהו הנביא. וחלשים ונתקעים ימלאו גבורה, וסוכה נופלת לחומה קצורה. בלבת נפש בשמחה עזורה, ולישראל יאמר הורה הורה. וישוב ופרח דמיל ולבי, ולא יביא לי את אליהו הנביא, את אליהו הנביא. אלוהי יביא לי אליהו הנביא, את אליהו הנביא. לא 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 la 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 la
Thank you. תנא נצחים עד
תנא לעד חייב ילבבנו האמונה נמנה לשוב אל ארץ ארץ חיינו מבדה ותנה
שלוש פעמים בשנה חיילים בבינו האמונה נמנה לשוב לרחץ אנינו גויים אבו דאבא דאיקו ושקם ישיב ישיב לצב וחיפר עדתו אבו אנינו גויים אבו דאבא דאיקו ונקר ישיב ישיב לצב וחיפר La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-